אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום וברכה. רק 30 דקות ערכה החפיפה בין ראש הממשלה הנכנס והיוצא, בנימין נתניהו ונפתלי בנט. האם החפיפה חשובה באמת? נדבר גם על טענת הימין שהיועצים המשפטיים והדרג המקצועי, כל אלה לא נותנים לימין לעבוד, לשרים, לשנות. שמואל הולנדר חושב שזו שטות מוחלטת, קשקוש מקושקש, והוא כבר ראה דבר אחד או שניים בחייו. הוא היה נציב שירות המדינה, מזכיר הממשלה, יועץ משפטי של משרד ראש הממשלה, עבד צמוד לשרים, לראשי ממשלה. אגב, מי בלם כל שינוי במערכת המשפט, מספר לנו הולנדר? בנימין נתניהו, הוא ולא אחר. על משפט ומדינה, על משילות וגבולות הכוח השלטוני, ב-30 הדקות הבאות. תאזינו, מבטיח שיהיה מעניין. שלום עורך הדין שמואל הולנדר.
שלום וברכה.
היית בשלל תפקידים, נציב שירות המדינה, מזכיר הממשלה ויועץ משפטי של משרד ראש הממשלה, אתה מכיר את המערכת לפני ולפנים. יש ממשלה חדשה בישראל, איזו עצה טובה יש לך לשרים עוד לפני שנצלול פנימה לתוך הסוגיה המורכבת של יחסי שרים ודרג מקצועי?
תכירו את הפקידות המקצועית, הבחירה בעיקר במשרדים שלכם, תדברו עם האנשים ופשוט תלמדו לעבוד איתם. מפני שבדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, הפקידות המקצועית מאוד נאמנה לתפקיד ולשרים, ובאמת רוצה לעזור לשרים, כך שכולם מרוויחים מזה. ויש טענה שכאילו הפקידות מפריעה, הפקידים מפריעים לשרים למשול, שזה ממש לא נכון, להפך. ואגב, היו לי שיחות עם הרבה מאוד שרים מכל מיני מפלגות במשך השנים. ברובם המכריע הם טוענים שאין להם שום בעיה עם הפקידות, שום בעיה, גם לא עם היועצים המשפטיים, שרובם משתדלים לתת ייעוץ משפטי שיאפשר לעשות מה שאפשר לעשות ולא לעשות מה שאי אפשר לעשות. כך שהטענה הזו היא באמת משוללת כל יסוד.
לגבי היועצים המשפטיים, הטענה בדרך כלל היא לא, אולי לא כלפיהם, אלא כלפי בגץ. כלומר, שמראש כל החלטה עוברת את המסננת, האם זה יעבור את בגץ או לא יעבור את בגץ, ולכן אומרים הרבה שרים, בעיקר מימין כמובן, למעשה את המדינה מנהל בגץ באמצעות הייעוץ המשפטי, שזו השלוחה שלו.
אנחנו פה נכנסים לסוגיה מאוד מאוד רצינית, והיא האקטיביזם השיפוטי שמלווה אותנו כבר שנים רבות מתקופת אהרון ברק. ופה באמת אני גם חושב שבגץ הוא אקטיבי יתר על המידה, אבל היועץ המשפטי במשרד הוא לא יכול לשנות את המדיניות הזו. כשהוא בא לשר ואומר, תראה, זה לא יעבור בגץ, זה לא בגלל שהיועץ המשפטי, אלא פשוט מציג עובדה, הוא מציג תמונה שהיא קיימת. הוא אומר, היום במצב הנוכחי שבגץ מתערב בעניינים א' ב' ג' ד', תדע לך שיש פה סיכון, זה תפקידו של היועץ.
שר באמת יכול לשנות משהו? כלומר, זה באמת חשוב מי עומד בראש המשרד?
במידה מסוימת כן, ושוב, תלוי באילו נושאים. שר יש לו הרבה יכולת להשפיע, אם יש לו המון מוטיבציה ורצון. נכון שיש הרבה מגבלות, ושרים אמרו לי, אין לי שום סמכות לעשות שום דבר, כי אגף התקציבים מגביל אותי, והחשב הכללי, והנציבות, ומשרד המשפטים וכולם. ויש בזה גרעין של אמת, אבל עדיין במסגרת כל אותם כללים ומגבלות, לשר יש המון חופש פעולה ותמרון, ואם הוא רוצה לבצע מדיניות שהיא מדיניות נכונה וחוקית, בתחומים חברתיים, כלכליים, כאלה ואחרים, הוא יכול לעשות את זה, לא תמיד זה קל, אבל זה בסוף תלוי מאוד באישיות של השר, וברצון שלו באמת לקדם דברים. ועובדה שהיו שרים שקידמו הרבה מאוד רפורמות, היו שרים שלו.
אתה זוכר דוגמאות מובהקות של האדם ששינה דברים?
אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, כי אני לא רוצה להתייחס לעניין השמי. אבל כן, אני זוכר שרים שהייתה להם המון מוטיבציה בתחומים שהופקדו. לא בכל דבר הם הצליחו, אבל לפחות הם מאוד השתדלו ויכלו לעשות דברים. ואני זוכר שרים שמראש באו, כי זה נוח להם או מתאים להם פוליטית ולא בדיוק השקיעו במשרד.
יש פה שוני מאוד מובהק בממשלה הזאת, בלי חרדים, בלי אגפים של הציונות הדתית, אתה רואה פה משהו שאפשר לעשות אחרת, שונה? שרים חרדים הם שרים שונים משרים אחרים?
אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר, גם שר חרדי, ואני מנסה להיזכר בשרים החרדים שמולם עבדתי, למשל, או סגני שרים במעמד של שר, מה שהיה פעם, פה אני יכול אולי להביא דוגמה של אדם שכבר הלך לעולמו, השר, סגן השר לשעבר, מנחם פרוש, זיכרונו לברכה, אביו של מאיר פרוש, שהוא באמת היה אדם מאוד מאוד ענייני ומקצועי, למרות שהוא היה חרדי, מאוד השתדל לקדם את הנושאים שהוא טיפל בהם, ובאמת היה אהוב על כולם. גם היו דוגמאות אחרות כמובן, אבל זה נכון גם לגבי מפלגות אחרות.
מגיע שר ויש לו ציבור שולחים, כמו ציבור מצביעים, והוא הגיע לפוליטיקה כדי לעזור לפחות את דברים שבעיניו יקרים וחשובים. ואז אנחנו מצפים אליו ושידאג לכל האזרחים במידה שווה. איך מיישבים את הסתירה הזו?
פה אנחנו באמת מגיעים לדבר מאוד פשוט, וזה האינטגריטי של השר. נכון שהשר יש לו את הבייס שלו ואת המצביעים, שזה אגב לא רק החרדים, גם שרים אחרים. אבל הוא חייב בראש ובראשונה לזכור שהוא עובד בשביל כולם, והוא מייצג את כולם, וצריך לפעול עבור כולם. וכמו שאמרתי, היו שרים, אני חושב שרוב השרים כשהם נכנסים ומתיישבים על הכיסא, יש להם כוונות טובות, והם באמת משתדלים לעבוד בשביל כולם. כך התרשמתי. שוב, לא כולם מוכשרים באותה מידה, ויש כאלה ש... אבל אני חושב שרובם כן רוצים לעשות את זה. כך אני חושב. אבל נכון שלפעמים יש סתירה בין המחויבות כאילו לציבור שבחר, לבין הציבור הכללי. והחוכמה היא איך לגשר ולהלך בין הטיפות. ושוב, זה מאוד תלוי באישיות של האדם. בסוף, הכל תלוי מי הבן אדם.
זה ברור, אבל בוא ניקח סתם סוגיית הבנייה, הבינוי. יש בעיית נדל"ן, דירות יקרות בארץ, אתה שר, אתה צריך יש לך קריית גת, ניקח כדוגמה סתם, ואתה יכול לאשר שם 10,000 יחידות דיור. אם אתה רב חרדי, אתה מעדיף שיש שם פתרון דיור לציבור החרדי. שזה יבוא על חשבון זוגות צעירים שאינם חרדים. בסוף, זה או זה או זה.
נכון מאוד, ואני זוכר מקרה של שר חרדי, שפשוט ביקש לפטר עובדת בחירה במשרד שלו, מפני שהיא לא הייתה מוכנה ליישר קו עם העדפה למגזר החרדי. ומהסיבה הזו ביקש לפטר אותה, אני מנעתי את הפיתורים והיא לא פותרה בסופו של דבר, והיה עימות די חריף, אבל זו באמת דוגמה שבו שר פעל לדעתי בצורה שהיא לא ראויה.
בואו נדבר על המערכת באופן כללי, מה צריך לייעל בה, לשפר בה, לשנות בה?
כל מערכת צריך לשפר ולייעל. בשירות המדינה מאוד קשה לבצע רפורמות, מפני שיש הרבה מאוד חסמים. יש ההסתדרות שמגינה לפעמים יותר מדי על העובדים, יש בתי הדין לעבודה, ולפעמים אתה נתקל במצב שיש עובד שהוא באמת לא יעיל, או לא ממלא את תפקידו, ומאוד קשה להשתחרר ממנו, או להעביר אותו לתפקיד אחר. כמו בכל דבר, יש יחידות ממשלתיות שעובדות יוצא מן הכלל, ויש יחידות שסובלות מעודף כוח אדם, וכמובן יש הבירוקרטיה. הבירוקרטיה היא מכה נוראה במדינת ישראל.
למה אתה מתכוון?
למשל, הדוגמה הבולטת היא בעיית מחירי הדירות. אני לא מומחה לתחום הזה, זה דווקא אשתי שעבדה במשרד השיכון, אבל אחת הסיבות לעלייה למחירי הדירות זה הבירוקרטיה. מהרגע שבו אתה מבקש לבנות, הליכי התכנון לוקחים המון 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 זמן. דברים שבמדינות אחרות אתה עושה את זה במהירות גדולה מאוד. זו למשל דוגמה לבירוקרטיה מטורפת. ויש מקומות נקודתיים שכולם יודעים שצריך לשפר אותם, כמו אגף השיקום במשרד הביטחון, הדברים פורסמו. כך ששר שנכנס לתפקיד צריך, לדעתי, לנסות ולהתמקד ולבדוק איפה הנקודות או היחידות החלשות שדרוש בהן תיקון, ואיפה לא. וכמובן צריך גיבוי. שר לבד, וזה מחזיר אותי למה ששאלת קודם, שר לבד קשה לו מאוד לבצע רפורמות ושינויים אם אין לו קודם כל גיבוי של שר האוצר, כי בסוף הכל מתחיל ונגמר בכסף, גיבוי של ראש הממשלה, למשל, כשהיו, אני זוכר שהיה המשבר הגדול ב-2003-2004 עם עובדי המדינה וקרנות הפנסיה וחברות ממשלתיות, משבר 100 ימים קראו לו, אנחנו היינו אז מאוד מעורבים חזק ביחד עם אגפים באוצר, וישבנו בכפר המקפיאה כל יום עד השעות הקטנות של הלילה. ונתניהו היה שר אוצר, והוא ניהל את המשבר באמת בצורה יוצאת מן הכלל, והצליח לחלץ את המדינה מהמשבר, אבל היה לו גיבוי מוחלט של מי שהיה אז ראש הממשלה, אריק שרון. בלי זה הוא לא יכול היה לעשות את זה. ולכן כשמדברים על שינויים, רפורמות בתחומים כאלה ואחרים, בין שמדובר, אפילו בדברים קטנים, הגיבוי הוא חיוני, הוא הכרחי.
שמואל הולנדר, אתה היית נציב שירות המדינה. הציבור מסתכל ורואה משרדים לכאורה מיותרים. משרד המים היה, משרד המודיעין, ענייני ירושלים, פיתוח אזורי, לא יודע איזה פיתוח אזורי עושים כאן. יש כאן משרדים מיותרים לגמרי, נכון? פשוט בזבוז כסף אחד גדול.
ללא ספק. המשרדים האלה הוקמו לא בגלל שהיה צורך אמיתי, אלא היה צורך פוליטי. היה צריך לסדר תפקיד למישהו, אז המציאו למשרד. פשוט מאוד. תפרו איזו חליפה. לפעמים מעבירים פונקציות ממשרד למשרד, רק לרצות מישהו, לתת, לשבח את המשרד שלו, שהוא קיבל כאילו נדוניה יותר טובה וכו'. נכון? וללא ספק, ומדובר בבזבוז כספים. והאמת היא שאני לפעמים מתקשה להבין, אני זוכר, ושוב, בן אדם שכבר מזמן הלך לעולמו, את התקופה שיצחק מודעי, זכרונו לברכה, שהיה שר אוצר ופוטר ושר משפטים, ובסוף מצא את עצמו באיזה משרד, אני זוכר איך קראו לו, מהמשרדים המיותרים האלה, ובמקרה המשרד הזה, או אותם חדרים ספורים של אותו משרד, שוקנו במרחק של כמה מטרים מהלשכה שלי, הייתי אז, נדמה לי, היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה. ופגשתי אותו לעתים קרובות, בשירותים למשל, המשותפים וכו'. האיש היה משועמם בצורה בלתי רגילה. הוא אמר לי, אין לי מה לעשות. אין. הוא היה קם בבוקר, מסתכל, אין פגישות, אין שום דבר. זאת אומרת, במשרד כזה, אני לא מבין שר שמוכן לקבל על עצמו תפקיד כזה, כי זה תפקיד של כלום. אוקיי, יש לך תואר שר, אתה יושב ליד שולחן הממשלה, אבל בסוף, בשורה התחתונה, איך אומרים, גורניסט לגורניסט.
ואז באים לנציבות שירות המדינה, ומבקשים תקנים, ומבקשים דרגות, ומבקשים תפקידים, ואתה כנציב שירות המדינה צריך לציית לבקשת הממשלה, השר?
אין לך ברירה. אם הממשלה החליטה, לפי החוק, ויש פה חוק, להקים משרד, והמשרד מגיע מנכ״ל, ולמנכ״ל מגיע, זאת אומרת לשר מגיעים עוזרים ויועצים ונהגים, ולמנכ״ל מגיע ויש לשכה, ואז הוא אומר, אני משרד, אז להקים מנהל אגף כזה ומנהל אגף כזה, וכל הדברים האלה. הנציבות לא יכולה להתנגד. מה שכן עשינו בזמנו, ניסינו לעשות הבחנה בין שרים שעומדים בראש משרדים רציניים וגדולים, כמו ביטחון, חינוך, אוצר וכו', לבין משרדונים קטנים או משהו, שלא כל אחד יהיה לו אותו מספר יועצים ועוזרים ומזכירות, שזה באמת אבסורד. אבל בסוף, בשורה התחתונה, הנציבות היא גם כפופה לממשלה ולחוק.
בוא נעשה רגע לשרים החדשים שנכנסים לתפקיד. יש משרות אמון. הוא יכול, השר, למנות את האינסטלטור כי איתו טוב לו לעבוד?
תראה, יש כל מיני סוגים של משרות אמון. יש משרות אמון אישיות. עוזרים, יועצים, נהגים, מזכירות, שבמידה רבה כפופים לשיקול דעת השר. מאלה שבזמנו קבעו קריטריונים מסוימים מבחינת דרישות סף, אבל בסופו של דבר זה שיקול דעת. שר לא ימנה לא רוצה לפגוע חלילה בשום מקצוע, אבל הוא לא ימנה אדם שהוא אנלפבט וכולי להיות עוזר שלו, כן? אבל אם הוא מחליט שפלוני, שהוא מכיר אותו ממרכז המפלגה או משהו, הוא רוצה אותו כעוזר או כיועץ, זו זכותו. כי מדובר במשרת אמון אישית. האיש בא עם השר והולך עם השר. עכשיו, יש משרות אמון מקצועיות. המנכ״לים, מזכיר הממשלה, ראש המל״ל, ששם, או אפילו קבוצה של משרות שהם דיפלומטים בשירות החוץ, שלא באים מתוך משרד החוץ, מה שנקרא המינויים הפוליטיים. שגריר בארצות הברית, שגריר... שם... המינוי כפוף לאישור של ועדת מינויים ציבורית בראשות נציב שירות המדינה שבוחנת את הכישורים. האם האיש ראוי, ואני שישבתי שנים רבות בראש הוועדה הזו, היו לא מעט מקרים שפסלנו, פסלנו אנשים שהיו מועדים להיות מנכ"לים או שגרירים בתפקידים מסוים, כי פשוט לא היו להם כישורים, או, ולפעמים זה היה אפילו מוגזם מבחינת היעדר הכישורים.
מה, נגיד שגריר שאינו דובר את השפה של המדינה שבה הוא הולך לשרת, זה פוסל?
תלוי, אם אתה ממלא, רוצה למנות שגריר בסין, ההסתברות שתמצא דובר סינית היא נמוכה. אבל ברור שהשגריר חייב לפחות לדבר אנגלית ברמה גבוהה. אבל יש מדינות, למשל שגריר בצרפת, כן, חייב לדעת צרפתית. אבל הבעיה היא לא רק השפה. אני זוכר מקרים שהם באו והיו מועמדים לתפקיד שגרירים, אנשים שפשוט, אתה ראית שהם לא מתאימים לחלוטין להיות שגרירים, לא רק באותה מדינה, אלא בכלל לא, בגלל הרקע, חוסר היכרות, לא, לא, לא. זה היה לפעמים קיצוני, ובהרבה מקרים אני הייתי משתדל לדבר עם השר לפני כן, כדי למנוע את אי הנעימות, לא לבייש את האיש, לא לבייש את השר. וברוב המקרים גם השרים הבינו והורידו את המינוי, בעוד מועד. היו כאלה שהתעקשו, היו מקרים שהגיעו לבגץ, ונפלו שם, לא רוצה להזכיר דוגמאות, לא לבייש את האנשים, אבל היו מקרים, כן, שבגץ פסל ואמר, הוועדה פסלה, לא יכול להיות שהממשלה בכל זאת תמנה אותו, את האיש. וגם מנכלים, היו אנשים ש... שרים שביקשו למנות מנכלים, שלא היה, שוב, לא מבקשים שכל מנכל יהיה ברמה של אני יודע מה, אבל יש מינימום, מינימום מסוים, כמו שמנהל חברה, או מי שיש לו, יודע, חברה פרטית, כשהוא בוחר מנכל, הוא לא ייקח אדם שהוא חסר כל כישורים, כי בסוף החברה תשלם את המחיר. והיו מקרים באמת, אבל ברוב המקרים השרים, גם אם הם מביאים אנשים שמקורבים להם, בדרך כלל מביאים אנשים עם כישורים. יש גם משרדים ששם יש מסורת של מינויים מאוד מקצועיים, שם משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד החוץ, זאת אומרת ששם באמת בדרך כלל. אבל יש במשרדים לפעמים שרים לא עומדים ביצרם, או שהם לפעמים עומדים, יש גם אחד דברים המאוד מעניינים. שרים עומדים בלחץ מאוד גדול למנות אנשים מקורבים לתפקידים. עכשיו, השר לפעמים אומר, השר לא רוצה למנות. השר יודע שהמינוי הזה הוא לא טוב, אבל הוא לא רוצה להיות האיש הרע. ואז היו שרים שפנו אליי, ממש, אמרו לי, תשמע, אנחנו פונים אליך באופן פורמלי לאשר מינוי של פלוני, אבל איך אמרו לי, דיר בלק, שלא תעיז לאשר אותו. ממש כך. וכשפעם בטעות, כאילו, מינוי כזה אושר, כי לכאורה לא הייתה סיבה לפסול אותו, השר תתקשר אליי וצעק, ואיך עשית לי דבר כזה, איך אישרת?
הפכו אותך לאיש הרע במרכאות שאמור לפסול?
קודם, ברור שלא אהבתי, אבל לא הייתה לי ברירה. אני לא הייתי מוכן לפסול או לאשר בגלל שהשר ביקש. אני בחנתי כל מקרה לגופו. אם האיש ראוי, אני מאשר ולא מעניין אותי מה. אם השר לא רוצה, שלא יפנה. ואם האיש לא ראוי, אז הוא לא יאושר, גם אם השר יפעיל לחצים. והיו לפעמים לחצים מאוד גדולים של שרים מראש הממשלה ודרומה. ועבדתי עם די הרבה ראשי ממשלה. אני השתדלתי כל דבר לראות לגופו של עניין. אבל לא אהבתי, אבל שוב, זו המציאות הפוליטית. לפעמים שרים היו מתקשרים ועושים לי פשוט הצגה בטלפון. יושב שם הבן אדם לידו, כן? והשר מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אני מאוד רוצה שפלוני יבחר במכרז, ואני אומר לו, אבל אדוני השר, אתה יודע שוועדת מכרזים היא בלתי תלויה, ואתה לא יכול, זה לא נציב נותן הוראה לוועדת מכרזים, לא. ואז השר אומר, מר הולנדר, אני מאוד מודה שאתה מוכן לעזור לי וכו' וכו', כשאמרתי בדיוק להפך, ואני מבין שזה הצגה של אותו אדם שיושב לידו.
לפי ההגדה האורבנית, התפקידים הבכירים בסוף, על אף כל ועדת המכרזים המכובדת, הרבה פעמים המינוי תפור מראש, עם הפטנט של נמנה מישהו בפועל, ואחר כך הוא יעבור את הוועדה, והוא היחיד שלמעשה כבר יודע את התפקיד. אתה מכיר את זה בטח.
נכון, זה נכון. זה נכון, וזה משהו שאי אפשר להילחם בזה. אגב, אתה יכול לבוא ולומר, הנה, יש הרבה מערכות שבהן אין מכרז, בצבא אין מכרזים, במשטרה, בשבק, במוסד. אנשים מתמנים לפי כישורים, ואי אפשר להגיד שהמינויים שם הם לא טובים. כלומר, לפעמים אתה באמת ממנה אדם טוב, אבל הליך המכרז הוא הליך שהוא פורמלי ונדרש. מה אני אגיד לך, זה לא מצב טוב, ושוב, פה צריך גם לעשות איזושהי רפורמה רצינית בתחום הזה. לא פשוט, זה לא פשוט, כי יש פה הרבה גורמים שמתנגדים ומעורבים, אבל אני חושב שמישהו באמת הגיע הזמן שאולי צריך לעשות איזושהי בדיקה איך ממנים את הפקידות המקצועית בשירות המדינה. אנחנו בזמנו, זה היה פרויקט משותף שלי עם אליקים רובינשטיין, עוד שהיה יועץ משפטי לממשלה, ואחר כך מני מזוז, להקים את ועדות האיתור. גם למשרות שהיו פעם רק בסמכות בלעדית של השר והממשלה, אמרנו, נקים ועדת איתור שהיא מורכבת מקבוצה של אנשים רציניים, אנשי ציבור, מומחים, נציג פה, נציג שם, ולפעמים זה עובד לא רע. אבל גם בהרבה מקרים גם זה תפור, כי בסוף המנכ״ל יושב בראש הוועדה והשר לוחץ, כך שהייתי הדוגמה המאוד בולטת היא מינוי היועץ המשפטי לממשלה. במשך שנים רבות, מאז קום המדינה למעשה ועד שנות ה-90, מינוי יועץ המשפטי לממשלה נעשה על ידי הממשלה. זה נכון, ראש הממשלה ושר המשפטים התייעצו ביניהם את מי למנות ומונו, וככה מונו יועצים משפטיים דגולים, אני יודע, חיים כהן וגדעון האוזר ואהרון ברק וזמיר, באמת אנשים שמגר שאי אפשר לפקפק בכישוריהם. בשלב מסוים אחרי פרשת ברון חברון וכו', החליטו למנות בהליך של ועדת איתור. אוקיי, אז היום יש ועדת איתור. והיועצים שמונו מאז ועד היום הם מונו בוועדות איתור. האם היועצים המשפטיים שמונו בוועדות האיתור הם יותר טובים, או המינוי היה יותר נקי וכולי מאשר היועצים שמונו בעבר? אני שם את זה בסימן שאלה. כלומר, לא שחלילה יש לי, אני אומר משהו נגדם, אבל אני רק אומר שלא בהכרח ההליך הזה של ועדת איתור הוא כל כך הוכיח את עצמו.
יש טענה שוועדת האיתור לפעמים ממליצה על אדם אחד, ואז למעשה היא לא ממליצה אלא ממנה, משום שהממשלה יכולה או לקבל או לדחות את ההמלצה של ועדת האיתור, שזה אדם אחד. היא לא ממליצה על שלושה, והממשלה יכולה לבחור אחד מתוך השלושה. אז למעשה היא ממנה.
היה, נכון, אני זוכר ויכוחים שהיו מאוד קשים, ואני הייתי בתווך בין יעקב נאמן, זכרונו לברכה, שהיה שר המשפטים, וגם הייתי מאוד מיודד איתו באופן אישי, גם עוד הערכתי אותו, לבין מי שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, האם באמת ועדת האיתור צריכה להגיש רק מועמד אחד או יותר, והטענה הייתה באמת אותה טענה, נניח החוק אומר שהממשלה תמנה, אבל כאן אתה למעשה לוקח מהממשלה את הסמכות למנות ומעביר אותה לוועדת האיתור. והוויכוח הזה נדמה לי עד היום לא הוכרע. אני נוטה לומר שבאמת אולי מן הראוי שהוועדה תגיש יותר ממועמד אחד, ותיתן לממשלה להחליט, כי בסוף באמת זו הסמכות של הממשלה.
בוא נדבר רגע על המוסד הקדוש שנקרא חפיפה, בין שרים, בין ראשי ממשלה, בכלל בתפקידים, מנכלים. מה צריך להתרחש שם באותה חפיפה?
האמת היא, שחפיפה בין שרים, אני לא הייתי אומר מיותרת, אבל כמעט מיותרת. היא מטעמי נימוס והליכות, וזה יפה שהם נפגשים, מרימים כוסית, מאחלים הצלחה, כאילו במדינה מתוקנת, אבל זה לא באמת חשוב. מדוע? מפני שאת החפיפה צריכים לעשות בעיקר המנכ״לים, כאילו המנכ״ל היוצא, המנכ״ל נכנס, והשר החדש שנכנס לתפקידו צריך לשבת עם הפקידות, ולשמוע אלה הבעיות, פה אנחנו חושבים כך ופה אחרת, כך הוא ילמד, כי מהשר בסדר, אז הוא יושב איתו רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים, לא זה מה שבאמת חשוב. גם החפיפה בין כאילו ראש הממשלה הנכנס והיוצא, בסדר, זה חשוב שיהיה ברמה אישית, ציבורית, נימוסית, אבל לא באמת. הרבה יותר חשוב ש... ראש המלל והמזכיר הצבאי וכל אלה שיושבים שם בתפקידים החשובים יעדכנו את ראש הממשלה החדש במה שעומד על הפרק.
זה ברור שאם מגיע שר חדש או ראש ממשלה, כל מי שהשר הקודם מינה צריך להגיש מכתב התפטרות באותו רגע, הוא צריך לעשות את עצמו, לא שם לב שיש בוס חדש ולחכות שיפטרו אותו. איך עושים את זה יפה?
אנחנו בזמנו בנציבות טיפלנו, ואתה בדיוק אמרת את המילים הנכונות, איך עושים את זה יפה. אז קודם כל, השר החדש לא חייב לפטר את כולם. יש הרבה מאוד, והיו הרבה מאוד שרים, שלמשל השאירו את המנכ״ל, או השאירו אותו באופן קבוע, או שהשאירו אותו לתקופת זמן מסוימת, שזה לפעמים גם נכון לעשות, כדי עד שהשר ילמד, לא כדאי שיהיה וקום, שפתאום יהיה גם מנכ״ל חדש וגם שר חדש. וגם לגבי יועצים, היו מקרים של שרים שאמרו, האיש הזה הוא איש טוב, ונכון שהוא עבד עם השר הקודם, אבל אין לי בעיה להמשיך לעבוד איתו. כלומר, השיקול דעת שהוא לשר. העובד, הוא לא חייב להגיש מכתב התפטרות, אבל הוא יודע שבעצם הוא אמור ללכת, אלא אם כן השר יגיד לו להישאר. אני עצמי, כשהייתי מזכיר ממשלה, תקופה של רבין ואחר כך פרס, הגיע בשנת 96 היו הבחירות, נתניהו נבחר כראש ממשלה, אז הוא החליף אותי, וזה היה לגיטימי לגמרי, כי אני הייתי משרת אמון, והוא מינה אותי כנציב שירות המדינה, אבל זה היה בסדר גמור, והיה ברור לי. אגב, גם כשהייתי נציב שירות המדינה, למרות שזה לא משרת אמון, אני החלפתי הרבה מאוד שרים, בסך הכל עבדתי בכפיפות ישירה לשישה ראשי ממשלה בכל הקריירה שלי. כל ראש ממשלה חדש שנכנס, אמרתי לו, תראה, אתה רוצה אותי? אני נשאר. אם לא, תן לי רק זמן לארוז את החפצים שלי ואני הולך הביתה. זאת אומרת, לא הייתה לי עם זה שום בעיה. אני חושב שמאוד קשה גם לעבוד עם בן אדם שלא רוצה אותך. זה נכון בכל דבר, מעבר לצד המשפטי פורמלי. אנחנו, מה שאנחנו עשינו בנציבות בזמנו, קבענו כללים כדי שזה יהיה יפה. שלא יהיה מצב שבא שר חדש ומעיף את כולם ממש מהרגע להרגע, לא נותן להם אפילו זמן, כמו שלפעמים יש מדינות שבהן מפטרים עובד, אז אנשי ביטחון מלווים אותו החוצה עם ולוקחים בצורה מבזה. אז זה לא. לכן גם דרך אגב לא אהבתי כל כך את חוות הדעת שלפי מה שקראתי בתקשורת של היועצת המשפטית משרד ראש הממשלה, שצריך להפסיק מיד את המימון ולצאת מבית. באמת, היה ראש ממשלה, היה שם הרבה שנים, אז תן לו את הזמן שלו גם לצאת מהבניין, וגם לטפל יפה בכל העובדים שם במשרד ראש הממשלה.
מביא קצת בו איזה נקם, איזה רצון להשפיל.
נכון, בדיוק. גם אם המצב החוקי הוא כזה, אז כל דבר צריך לעשות בצורה ראויה, מכובדת ולא מבזה. אני לא רואה שום בעיה, המדינה לא תתמוטט אם האנשים האלה יישארו, מה גם שאולי חלק מהם יכולים להישאר. אני, מה, אם מישהי התפקיד שלה הוא לעסוק בניקוי או בעבודות תחזוקה, עובדי תחזוקה, זה לא, אלה לא משרות אמון, מישהו שיושב כשאתה נפגש עם נשיא ארצות הברית.
בוא נחזור רגע לטענת הימין. שמואל הולנדר, טענת הימין המסורתית שהם לא מצליחים למשול ולשלוט כי כל הזמן מעקרים אותם ומסנדלים אותם, כמובן הטענה כלפי בגץ אבל גם כלפי הפקידות, כלומר שבסוף הפקידות חזקה מהשר, זאת טענה שאתה אומר היא קשקוש מקושקש.
קשקוש מקושקש, אגב היא קשקוש מקושקש בכל מיני דברים. אני אביא דוגמה שאני אישית הייתי מעורב בה ותמיד אני אוהב לספר. הרי מדברים המון על פסקת ההתגברות. הנה, בגץ בא, ואנחנו לא יכולים לעשות, הוא לא נותן לנו לעשות שום דבר. ובכן, כשאני הייתי היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, היה שם הממשלה החליטה להפריט את יבוא הבשר, ואז ביקשו והחליטו שאפשר יהיה לייבא רק בשר כשר, וחברה מסוימת שהיווה בשר לא כשר הגישה עתירה לבגץ, ובגץ פסק שזה בניגוד לחוק יסוד חופש העיסוק, ולכן ההחלטה בטלה, ונזעקו כל המפלגות החרדיות, כן, אותן מפלגות של היום, יהדות התורה ושס וזה, ובאו לרבין וצעקו גוואלד ואמרו מה אנחנו עושים, ורבין קרא לי ואמר לי מה עושים, ואמרתי לו פשוט מאוד, חוקקו פסקת התגברות, לא קראנו לזה במילים פסקת התגברות, נתנו לזה שם אחר. אומר לי, טוב, תנסח. ניסחנו, וגם אני ניסחתי ביחד עם משרד המשפטים, על אף זה וזה, בכל זאת הממשלה יכולה, בקיצור, פסקת התגברות שלמעשה נטרלה או את פסיקת בגץ. הגישו עוד עתירה לבגץ נגד ה... ובגץ דחה, אמר, זה בסדר גמור, זכותה של הממשלה. מה ההבדל? מה היה ההבדל? ההבדל פשוט. את אותה פסקת התגברות חוקקה ממשלה שהייתה מורכבת ממפלגת העבודה וממרץ. אז זה היה קשר למאדרים. אבל אם זה יהיה הימין, אז זה לא בסדר. התשובה היא פשוטה. הימין זה לא שהוא לא יכול למשול, הוא לא רוצה למשול. ואני אביא עוד דוגמה אחת. שוב, אני אומר את זה מאוד בזהירות. היו לי כמה שיחות עם ראש הממשלה נתניהו, בעניין רפורמות כאלה ואחרות שצריך לעשות במערכת המשפט. שאני האמנתי בהם, גם עד היום אני מאמין בהם. הלכתי אליו, לא רק אני הקטן, עם מה שנקרא גברא רבא, יעקב נאמן, נכון לברכה, שכל הדעות היה גם משפטן דגול. מי שמנע את כל הרפורמות האלה היה נתניהו.
מה הוא אמר לכם?
אני לא רוצה להגיד מה הוא אמר, אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. זאת אומרת, זה לא נכון, כלומר, אם הימין היה רוצה באמת למשול, אגב, אמרו לי את זה כבר הרבה משפטנים דגולים, גם יועצים משפטים לממשלה, גם שופטים לבית משפט עליון. בסופו של דבר, שוב, זה לא שהממשלה יכולה לעשות כל העולה על רוחה, וטוב שכך, אבל הרבה מאוד, מאוד קל, וגם זה לא רק בצד המשפטי, מאוד קל להגיד לשר או לממשלה, אנחנו רוצים, אבל הנה, הוא לא מרשה, וזה לא נותן, ואגף תקציבים לא נותן, והנציבות לא נותן, ומשרד המשפטי. לפעמים זה, אם אתה באמת רוצה, וזה דבר שאפשר, פשוט אתה צריך את, את המוטיבציה האמיתית. וזה, זו בדיוק הנקודה.
עורך דין שמואל הולנדר, לשעבר מזכיר הממשלה, נציב שירות המדינה, ויועץ משפטי של משרד ראש הממשלה, תודה רבה. ועד כאן דברנו, תודה לך שמואל הולנדר, לשעבר נציב שירות המדינה ומזכיר הממשלה, תודה לעורך איתי סופרין. אני בני טייטלבום, אפשר להאזין לנו באתר כאן, וביישומון, באפליקציה, וביישומוני ההסקטים. בריאות, תודה ושלום.
כיוון הרוח. אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.